אין לנו ג'ינגל, אחי.
זה לא ייתכן.
ג'ינגל.
מי שישמע פרק מספר 5, אנחנו מקליטים איציק.
וואו.
אני לא מאמין שהגענו לפרק 5, ואני רוצה רק לסבר את אוזניכם לרמת המחויבות שלי לגג הזה.
חופשי.
איציק, שהוא ממעמקי ישראל השנייה, זה השעות שלו, השעות הקטנות של הבוקר, זה השעות שהעיקרים קמים בבוקר לחלוב את העיזים וכל מיני כאלה.
העיקרים חולבים את העיזים, יפה.
אני יודע.
כן.
ואני פה, בשעה שהשמש עוד לא זרחה כדי להקליט פודקאסט, למה? למה עשית לי את זה, איציק?
שמע, כדי להראות לאנשים שאנחנו רציניים בקשר לזה.
כן.
וגם כדי שלא אני יהיה איזה שפזר את הילדים בבוקר. הבוקר הספציפי הזה.
יפה.
באתי פה עם האוטו זבל שלי, חניתי אותו בצד, בכחול לבן, יהיה בסדר.
שתדעו שאיציק של הערב זה לא איציק של הבוקר, כי בדרך כלל כשאני רואה אותו בערב, אני רואה אותו עם שיער כסוף.
כן.
מלא במנו חתונמי, ברק יצחקי.
היית יכול להגיד קלוני, אבל הלכת למנו חתונמי.
עד קלוני, והיום בבוקר אני בעצם רואה אותו יושב פה עם קסקט. אז איציק של הבוקר זה איציק כאילו...
למה אתה קורא לזה קסקט? מי אתה? יעקב בודו?
כובע שחור, קסקט. קסקט.
כובע שחור.
כובע שחור של אבל של חיילים משפחות פשע כזה. כאילו בלי...
תשמע, באמת זה מטורף.
כן.
ויש לו מסכה של קוביד תלויה אחת על שריר על הבייסה ביד ימין.
של הקפטן.
ואחת על יד שמאל.
אתה מכיר את מסכת הקפטן על זרוע שמאל?
צחיק מאוד. אז אנחנו כאן, עכשיו תקשיבו, אתם מכירים אותי בתור איש של פודקאסטי לילה, שם אני בסי שלי. פודקאסטי בוקר עשיתי זה 3 בחיים. לא יכול להגיד שאני מרגיש שאני מצטיין בזה. פעם היה למכבי תל אביב בכדורגל מנהל מקצועי, מי שלא אוהב כדורגל, שנורא התעונן שהולכים לשחק בשבת ב-4 אחרי צהריים.
כי זה מוקדם לו כאילו.
הוא אמר זה מוקדם מדי לשחק בשבת ב-4 הזה, וכאילו כולם אמרו מה אתה רוצה, מה הבעיה, והפסידו. אמרו כנראה הוא רגיל לצאת יום לפני זה לקלרה או משהו כזה, ושבת בצהריים הוא רק קם. אז היה לו תירוץ, בוא נראה אם גם נשמש בתירוץ הזה, אבל אנחנו כאן כדי להקליט את הפרק השני מתוך שניים, כן, בבקשה.
את המחצית השנייה של הפרק שלנו שעוסק בחתולים ועכברים.
בבקשה.
סרטי חתול ועכבר, פושע שוטר, בלש זה, כל מיני כאלה, אבל היום דווקא יש לנו גם כמה קלאסים וגם כמה טוויסטים.
יפה.
יש לנו 4 סרטים.
אז אני אחזור רגע לפרק הקודם, בקטנה, כן, אז בפרק הקודם דיברנו למעשה על 4 סרטים, אז דיברנו על האיש שבפנים, The Inside Man, דנזל וושינגטון, המלצנו בטירוף. על מה עוד דיברנו שם, איציק?
וואו.
וואו, מטורף, אחי, זה היה לפני שבוע, ואנחנו...
ואנחנו ב-8 בבוקר.
סך הכל מכבדים, 8 בבוקר, לא זוכרים אף סרט שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שום דבר, סתם, דיברנו על הנמלט.
לא, דיברנו על הנמלט.
הנמלט,
כמעט אמרתי הנרדף.
בדיוק, במקור כתבת הנרדף אגב.
כן.
הנמלט, זה היה שני סרטים, ואז היה לנו את... הוא, היא...
זה גורם אנחנו?
מה, זה לא יאמן.
זה לא להאמין.
זה לא יאמן. בטח, נזכרתי.
אז על מה אני דיברתי?
אז זהו, זה האינסייד מן השחר.
אוקיי.
ומיינוריטי ריפורט, דוח מיוחד תום קרוז, וכמובן, סיימנו באינסינג בסיסי. אז אלה היו 4 סרטים שאני חושב שקשה מאוד להתעלות עליהם, אבל היום אנחנו ננסה, גם היום יש לנו כזה בלוקבאסטרים מטורפים, וסרטים שהם כזה קלט, חובה לראות, וכמובן שיהיו ספוילרים.
אבל אנחנו עשינו את זה כמיטב המסורת, היות ואני מבוגר ממך ב3-4 עידנים גיאולוגיים.
בבקשה.
אז הסרטים שלך הם יחסית קצת יותר חדשים, שלי זה כבר...
מה זה יחסית יותר חדשים? הסרטים שלי זה משנת 95 ו-2006.
שלי 75 ו-82.
אז הסרטים שקרו לפני שנולדתי.
בבקשה. שניהם, אה? וואו.
שניהם.
טוב.
קדימה.
אני מתחיל?
יאללה.
נקרא לו בשם האמיתי שלו או בשם המקובל שלו?
רגע, בוא נגיד קודם כל מראש את 4 הסרטים שיש לו, למקרה שאנשים כבר רוצים להוציא את העת ולרשום, אנחנו מקשיבים לפידבקים, נכון?
בבקשה, כולם מסתובבים עם עת ב-8 בבוקר.
כן, כן, לא מי שמאזין לנו.
מי שמאזין, נכון.
לא, עזוב, באוטו, אם עכשיו אתם שומעים את זה באוטו, תוציאו עת ותרשמו את זה לדשבורד.
כי כל המאזינים שלנו הם שרלוק הולמס, יש להם פנקס קטן ועת.
מצחיק מאוד. או אם אתם עושים כלים, תוציאו את ה...
אפשר לכתוב עם הסבון.
בדיוק, לכתוב עם הסבון.
עם האג'קס.
בדיוק, מצוין. אז יש לנו היום, מהצד של איציק,
את משחק הדמים הידוע בכינויו רמבו 1.
מצוין, רמבו 1. מהצד שלי יש את 7 חטאים. מה עוד יש אצלך?
מלטעות.
מדהים.
בבקשה. זה לא חתול ועכבר, זה חתול וקריש, אבל בסדר.
בדיוק, השתולים.
השתולים,
בבקשה. כמובן, שתזכור את זה. יאללה, היא תיקח אותם למסע.
יאללה, שנת 82, זה בעצם הסרט הראשון בסדרת הסרטים שהתחילו ב-1982, זה מבוסס על ספר שיצא 10 שנים קודם.
וואו.
10 שנים קודם, הסרט הזה, התסריט שמבוסס על הספר הזה, הסתובב בהוליווד איזה 10 שנים, כל הוליווד פחות או יותר ניסתה להבין מה הם עושים עם הסרט הזה, וזה היה בעיה, תכף נבין למה אנשים לא כל כך רצו לגעת בו, אני דבר לך על השמות באמת הכי גדולים, דנירו וכאלו, ופשוט 10 שנים לא צריך לעשות עם זה כלום, עד שסטלון לקח את זה, ותכף נסביר למה זה היה מאוד אמיץ מצידו לקחת את הסרט הזה, את התסריט הזה, הוא לקח אותו, הוא קצת שפצר את התסריט, מה שסידר לו גם קרדיט של כותב, שזה גם דבר לא רע. סרט שהיה בסוף הצלחה מטורפת, כאילו לקח 25 מיליון דולר ברחבי העולם וזה עזוב, הסרט הזה רץ בווידאו עם כולל בישראל, לא יודע מה, שנים אחר כך, והוא גם כמובן התניע את הפרנצ'ייז הזה, את הסדרת סרטים המטורפת הזאת, שכמובן הלכה והידרדרה עם כל סרט, אבל התחילה מאוד טוב. הסיפור של הסרט, ג'ון רמבו הוא סוג של איש כוחות מיוחדים של צבא ארצות הברית, יותר מוכן אנחנו קולטים גם שיש לו קצת אלם קרב, לא קצת, יש לו הרבה אלם קרב, הוא בעצם חוזר מווייטנאם, הוא משתחרר, הוא חוזר ארצות הברית ודי מתקשה, אתה יודע, להשתלב במציאות האזרחית הרגילה.
כן.
אנחנו, הסרט מתחיל מזה שהוא מגיע לזה עיירה שכוחת אל ממש, או אפילו לחווה כזאת מבודדת מחוץ לעיירה שכוחת אל, הוא מחפש את חבר שלו שלחם איתו, הוא לא ראה אותו כמה שנים, והאשתו של החבר הזה אומרת לו, הוא כבר לא איתנו, הוא מת מסרטן לפני איזה 2-3, בגלל שהוא נחשף לאיזה כל מיני חומרים שנחשפתם אליהם כשהוא היה, כשהייתם ביחד בווייטנאם, יש לו מין פרצוף כזה של, יש לו מין פרצוף כזה של, אוקיי, פחות או יותר בנית את זה שיש לי חבר אחד בעולם, ועכשיו מברר לי שגם הוא לא איתנו, הוא לא כך יודע מה לעשות עם עצמו, אנחנו רואים את זה בפעם השונה בתחילת הסרט הזה, אבל זה בעצם ילווה כל הסרט, ובעצם חלק גדול גם מהקריירה של סטלון, הוא בעצם חסר הבאות, יש לו מין פרצוף חסר הבאות כזה לגמרי, אתה לא כך מבין מה עובר עליו, אבל אתה קולט שהוא לא לגמרי איתנו מה שנקרא,
והוא... אתה חושב כבן אדם כאילו סטלון לא לגמרי איתנו, או רמבו?
לא, לא, רמבו. אני אומר, זה פשוט מלווה את סטלון, זה קרה לסטלון בעוד כמה סרטים, שהוא מין, יש לו מין הבאה סתומה כזאת מה שנקרא. אז אוקיי, הוא עוזב את החווה ההיא, ופשוט, הוא סוג של נווד, הוא סוג של באדם שמסתובב, הוא מגיע לאיזה עיירה כזו, הוא מחפש מקום לאכול, אולי לעבוד, והוא מגיע לאיזה עיירה שכוחת אל, שם הוא נתקל בשריף של העיירה, טיזל, וויל טיזל, הוא מסתכל עליו, הוא די מהר קולט שהוא סוג של וטרן כזה של מלחמה, אבל הוא נראה חצי הומלס כזה, הוא מלוכלך, הוא מפחיד, הוא סטלון, הוא בחור גדול, והשריף של העירה הוא כזה, שום דבר טוב לא יצא לי מזה שהבחור זה יסתובב פה, אולי הוא, לא יודע, אולי הוא פושע, אולי הוא, קיצור, שום דבר טוב לא יצא מזה, והוא אומר לו, והוא די, הוא די מגיע אליו מההתחלה, בשלב הזה הוא אומר לו, בוא, אני, השריף אומר לו, בוא, כנס לנהדת, אני אקח אותך לאכול משהו, משהו כזה, והוא פשוט מסיע אותו מחוץ לעיירה, שם אותו כזה בכניסה, בגשר שבכניסה לעיירה, ואומר לו, אנחנו לא צריכים פה אנשים כמוך. רמבו לא כך מבין למה הוא מדבר אליו ומתנהג אליו ככה, אבל הוא לא עושה מזה הרבה עניין, הוא יוצא מהאוטו ופשוט מסתובב וחוזר, כמו, זה מין, חוזר חזרה לעיירה, זה מין סלק כזאת, כמו של כאלה, אלה שמנסים להיפטר מהכלב שלהם ושמים אותו באיזה שדה, ואחרי זה יומיים הוא חוזר, זה כזה. והוא פשוט, הוא פשוט חזר לתוך העיירה, השריף מתעצבן, הוא עוצר אותו, מביא אותו לתחנת המשטרה, ופה מתחילה איזושהי מסכת שצפים ועולים לרמבו כל הפלשבקים שלו ממלחמת וייטנאם, של הווייטקונג ששבו אותו או עינו אותו וכאלו, הוא משתולל בתחנת המשטרה, דופק שם כמה אגרופים ובורח משם בעצם, זה קורה ברבע שעה הראשונה של הסרט, ומה שקורה משם זה פשוט מרדף. זה סוג של מרדף, בגלל זה חתול ועכבר קלאסי. הוא בורח להרים, אגב, הסרט כאילו מתרחש באיזה עיירה של יד וושינגטון, אבל בעצם הוא צולם בקנדה, הכל צולם בקנדה. נופים מדהימים. והוא פשוט בורח, מצוקים ענקיים, נהרות, יערות, ג'ונגלים, מכרות תת-קרקעיות כאלו, פשוט... זה מה שקורה בערך כמעט עד סוף הסרט. עכשיו... השריף בהתחלה אומר, אוקיי, אנחנו צריכים שניים, שלושה שוטרים שיתפוס אותו די מהר, הוא מבין שזה לא הסיפור, הוא מתחיל לגייס את המשמר הלאומי וכל מיני כאלו, זה נהיה מצב הזה שכאילו עשרות ומאות אנשים מחפשים את הבן אדם הזה, ונסים לצוד אותו בעצם, עכשיו בגלל זה זה חתול ועכבר נחמד, כי הם כאילו מנסים לצוד אותו בפועל, הוא מתחיל לצוד אותם, כי כשהוא בורח לשטח וליערות ולזה,
כן, שם הוא מרגיש
שם בבית. זה שטח המחיה שלו, שם...
שם על עצמו מגיע לשטח, שם על עצמו שרשיר,
כן.
של מג. בצד אחד.
לא, בסרט הזה עדיין לא, זה קורה בסרטים. בסרט הזה הוא בערך מתחיל לצוד אותם, כי הוא בטבע, והוא לא התכונן למלחמה, כמו כשהוא בסרטים הבאים. הוא משתמש בסכינים ובכל מיני דברים כאלו.
אתה יודע מה אני חייב ברמבו?
כל מיני מלכודות עצים כאלה שהוא מגלף, אתה יודע.
אם אתה מוסיף קוף לשם שלו בהתחלה, זה הופך את משהו אחר לגמרי. קרמבו.
בבקשה.
בבקשה.
איך פספסו את זה, אתה אומר?
איך פספסו את ההזדמנות?
כן.
להפוך אותו מרמבו לקרמבו.
ממש. קרמבל.
סך הכל, אני מוסיף המון לדיון פה על רמבו. יחסית לזה שראיתי אולי 5 דקות מכל הפרנצ'ייז הזה במלון נפטון אלת בגיל 6.
רק את 5 דקות הראשונות לפני שאתה צריך שלם.
אני בדיוק. אני זוכר את עצמי, פותח טלוויזיה, רואה שרשיר, רואה אותו עם בנדנה כזה על הראש. יורה ונבהל ומכבד את הטלוויזיה, זה הזיכרון היחיד שאתם
יראו. זה לדעתי קורה בסרטים הבאים, וזה הפער המדהים שיש בין הסרט הזה לסרטים הבאים. הסרט הזה הוא הכל חו, הוא ב-180 מעלות מהסרטים שבאים אחר כך, כאילו. רק נגיד...
כן, הסרט הזה הוא יותר כאילו גם דל תקציב, אני מניח.
כן. לא, לא, הוא סרט עם אמירה, ממש, אמירה, תכף נגיד את זה. כן, הסרטים
המשך הם יותר אקשן, כאילו.
לגמרי, השרטים במה זה פשוט אקשן 90 דקות
לפעמים. בוא, לא ידעתי, אתה יודע מה שאתה אומר עכשיו.
שמה?
שכאילו הסרט הראשון בפרנצ'ייז הוא יותר מלו.
הרבה יותר, ולא רק זה, הסיבה, אמרתי מקודם שלא נגעו בו במשך שנים, רגע, אתה יודע, רק נגיד איך זה מסתיים בזה, שבסוף, אחרי שהוא הורג שם אנשים, מה זה שאנשים, הורג שם אנשי כוחות ביטחון, שוטרים, חיילים, כל מיני כאלו, הם מצליחים ככה, הוא בסוף חוזר, זה הכל קורה כזה מסביב לעיירה, בסוף הוא חוזר לתוך העיירה, הוא נלכד באיזשהו חנות קולבו כזאת או משהו כזה, וכבר מקיפים אותו בערך כל צבא ארצות הברית ומשטרת אמריקה, והם שולחים פנימה איזשהו גנרל שמכיר אותו מהכוחות המיוחדים, שהוא יצליח להוציא אותו החוצה, ושם יש מונולוג קורא הלב מאוד מאוד מפורסם, שבעצם אתה מבהיר לך כמה באדם הזה כאילו אכול מהמלחמה היא, כמה הוא אכול מאיך שקיבלו אותו כשהוא חזר לארצות הברית, כמה הוא אכול, הוא מספר על את הצעקה המפורסמת של איפה כל החברים שלי, כי כל החברים שלו או שהתפוצצו לידו או שמתו אחר כך.
וואו.
עכשיו, למה, אמרתי למה אף אחד לא נגע בזה? כי זה סרט קשה, זה סרט עכשיו בשנת 82, הפצע של וייטנאם עדיין די פתוח, והוא מחטט בפצע הזה, והוא אומר, המלחמה הזאת הרבה יותר מדי חיילים נשארו שם, כשהם חזרו לארץ אף אחד לא, כשחזרו לארצות הברית אף אחד לא חיכה להם, סרט שהוא מאוד אנטי אמריקה, לאורך כל הסרט הוא יורה שם בשוטרים וחיילים, הוא אמריקאי שצד שוטרים וחיילים אמריקאים, תחשוב איזה...
צריך לומר גם...
קיצוני זה סופר קיצוני. בסרטים הבאים הוא הולך ללחם ברוסים ובווייטנאמים ובאפגנים ובכל
שאתה רוצה. מקביל, אם אני לא טועה, לשנים של רוקי.
אז זה מה שבאתי להגיד לך. הסרט הזה יוצא אחרי 3 רוקי כבר. עכשיו, ברוקי הוא הכי גיבור, אול אמריקן, מגיע מכלום, החלום האמריקאי. ופתאום הוא עושה פה סרט שהוא אנטיתזה מושלמת, הוא שם זין לאמריקה בפנים, אומר לה, את מדינה רקובה. ואת מתייחסת גרוע מאוד לווטרנים שלך.
אז תראה, כהמלצת צפייה, האם זה גם מומלץ אנשים שפחות מתחברים לאקשן?
אז זה מה שרוצה להגיד, הסרט, בפועל, שמע, יש שם קטעים שאתה, מרגיש לך קצת טיפשי, הוא קופץ ממצוקים 200 מטר, נוחת על עץ, ואתה יודע, ופשוט יורד למטה, ואז
רגע, הוא נוחת, ואז מה? מחכה לו מישהו למטה, אומר לו, בוא נמד, אתה רמבו? איזה כיף.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. אתה יודע, הוא מפיל מסוקים עם אבן, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, הוא גם התחיל את השנה, אתה מכיר את השנה של סרטי הפעולה של נחתכתי פה וכל המאיים שלי הולכים, זה אני אתפור את עצמי פה בתנאי שטח, עם חוט שמצאתי כאן, והכל יהיה בסדר.
אחי, זה ענק, המחויבות לגג של זה,
ואז ראית את זה 1,000 פעם, באלף סרטים מזדהות.
ברור, בן אדם נופל ממצוק, ושם פלסטר על הפצע.
לא, הוא מחטא את זה עם קצת ג'וני ווקר בלק, ואז תופר את עצמו, אתה יודע, הכל טוב. השאלה אבל אם, דרך אגב בספר גם השריף וגם רמבו שניהם מתים, זה נגמר אחרת, בסרט אמרו אוקיי בואו נקליל את זה טיפה, שניהם שורדים, השריף שורד בקושי, רמבו גם שורד די
מדהים
בקושי.
מדהים שגם מבוגרים צריך לעדן את הסוף של סרטים.
תשמע,
נגיד בסיפור המקורי של בת הים הקטנה, של הנס קריסטיאן אנדרסן, אז זה, בת הים הקטנה גם מתה והופכת לאדוות.
וואלה.
כן, היא מתאבדת.
מה אתה אומר?
כן.
אני יכול להבין למה ידנו את זה, תשמע.
אז לדבר, לילדים אפשר להבין, אבל לששואים אני פחות יכול להתחבר. כוכבים בסולם ששו?
3.5-4. עוד פעם, היום במרחק השני אני חושב שהאקשן יראה לך קצת נו באמא שלך.
קצת. אבל זה חלק מהיופי, אתה יודע. אני למשל אתמול בערב ראיתי את הלווין. אתה מכיר את
הלווין?
כאילו עושה את האימה הקלאסי של ג'ון קרפנטר, שהוא הראשון מבין 11 סרטים. וזה הסרט שכאילו בעצם המציא את הז'אנר של הסלאשר פילמס וכאלה. בסרט הזה לא רואים טיפה אדם אחת.
וואלה.
וזה הסרט הכי טוב מכל ה-11. אחריו, כל הסרטים זה מלא
בצליחות
משוגעות, שהוא לוקח סכין, מדביק אותך לקיר, מעלה אותך על המדף, שולק לך את העיניים כאילו. אבל הסרט הראשון, שהוא דל תקציב בצורה מטורפת, והוא צולם במצלמת כתף בערך, אוקיי? זה הסרט, זה הסרט הכי מפחיד והכי טוב בסדרה, והוא גם, יש ממש טיפה מוזיקה, רוב הסרטים, יש סצנות רצח שלוקחות 20 דקות. 20 דקות! הולכת, חוזר, יצא מבגדים, חוזר, בסוף הוא רוצח אותה באוטו. וגם, לא רואים אותו רוצח אותה.
תכף, בהמשך במלטאות, אתה תראה סרט אימה על קרישים שבו רואים קריש לשלוש שניות.
כן, בבקשה.
דרך אגב, ושם הייתה מחשבה אמיתית מאחורי זה, נדבר על זה תכף.
אוקיי, בוא נעבור לסרט הבא איתי.
יאללה.
אז הסרט הבא שלנו הוא שבעה חטאים, סרט יוצא מן הכלל טוב, של אחד הבמאים שאתה אוהב.
בהחלט, דיוויד פינצ'ר.
יפה, אני חושב שדיברנו עליו בפרק הקודם.
אחרי ג'ורג' עובדיה, זה הבמאי שאני הכי אוהב פחות או יותר.
מי זה ג'ורג'
עובדיה? נמאס לי ממך טוטלית. הבמה של כל סרטי הבורקס, עזוב, נו, אין לי כוח שלך, תמשיך.
דיברנו על זה כבר פעם שמעולם לא ראיתי סרט בורקס?
כן, דיברנו על זה.
אוקיי, אבל באיזה קונטקסט דיברנו על זה?
אתה כל כך ישראל הראשונה שאפילו לא אכלת בורקס אף פעם. עזוב לראות סרט בורקס.
למה, הייתי בצבא.
נכון. היה חלבייה. היה עדיין חלבייה כשאתה היית בצבא?
תראה, יש תמונחים
בסיסים. או שקוראו לזה בונז'ור כבר.
מצליק. הקטע, יש פקטע בצל שכאילו בורקס אומר שיש משהו חגיגי היום.
נכון.
כמו שרטוב זה נקי. בצבא. נקה פה, שופך מים, נקי.
לא, שופך מים ומה עוד? איך שוטפים רצפה? איך שוטפים רצפה בצבא?
נו.
עם שמפו. נשאר שמפו, נכון, תביא קצת הוואי הזה, נשאר לך הוואי.
הוואי.
ואתה יודע, זה כמו שבצבא אוכלים מעדנים ממזלג. אין כפיות בצהל, אתה שמת לב איזה פעם.
אין דבר כזה.
אין דבר כזה. אם אתה אוכל, אתה כנראה או המבס ומעלה, אם יש לך כפית בשביל לאכול את המעדן הגולן שלך.
יו, מעדן, אני אוהב מעדן הגולן.
חד משמעי.
הפרק הזה מוגש לכם בחסות. Whatever the hell's going on here.
הם אומרים שלהם לנו קודם ואז אנחנו מדברים עליהם.
אוקיי, אנחנו לא צריכים לבקש מעדן הגולן.
לא, זה לא ככה.
טוב, אז הסרט השני ברשימה הוא שבעה חטאים, סרט של דיוויד פינצ'ר, סרט שיצא ב-90, ושמע, זה גדול, הסיפור של שבעה חטאים, בעצם מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו, הוא יצא ב-95.
95, כן.
בספטמבר 95, עכשיו, למה זה מעניין? כי זה בעצם, הסרט הזה יצא חודש אחרי החשוד המיידי.
וואלה.
אוקיי, כן. שיצא באוגוסט 95, חשוד המיידי הסרט שנדבר בו, אני מניח ב...
היה חודש לא רע, אתה אומר לקווין ספייסי.
יפה. זה הסרטים הראשונים שקווין ספייסי יוצא בהם מאנונימיות מוחלטת יחסית.
וואלה, כן.
זה היופי. אוקיי, בעצם...
הוא כבר לא היה ילדון בעצם שם.
הוא לא היה ילדון, אבל הוא היה... כאילו, הוא היה שחקן כזה, שאתה לא יודע איך קוראים לו, אתה מכיר שיש מיליון?
נו זה, הוא הופיע גם בזה.
בדיוק. אבל 95 הייתה שנת הפריצה של קווין ספייסי, בזכות תפקיד מאוד 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 מינורי בסרט דנן, בשבעה חטאים, תפקיד מאוד מינורי, רואים אותו 10 דקות.
בתכלס כן.
כן, אבל ב-Usual Suspects הוא כמובן הכוכב הגדול, אבל גם, הוא דמות כל כך שולית, זה כמו שעושה את Usual Suspects כל כך טוב הרי.
כן.
כי ב-Usual Suspects, כשמשחק נגד 5 סופרסטארים, הוא סתם דמות, ואז,
כן.
עכשיו נדבר על שבעה חטאים. שבעה חטאים, הסרט הזה, בכיכובו של ברד פיט, אז גם, לא household name, כי אם...
צריך לדבר על זה שאני חושב שהוא טיפה underrated כל הקריירה שלו, פשוט בגלל שהוא...
חתיך.
יפה מדי. אתה רצתי על התיאוריה הזאת?
חד משמעי.
נכון?
כן.
עכשיו זה לא, עזוב שהוא היה חתיך בגיל 25, אבל אדם חתיך אימים בגיל 45, אתה יודע, הוא רק משתבח בעיקרון.
לגמרי, ראית איזה שרי חזה, שאתה מתחילים להגזים פה, כמו בפרק הקודם, שמענו שנעשה פרק על אנשים שנראו טוב, גברים שנראים טוב. תשמע, ברד פיט בטרויה, הוא נראה טוב, תשמע, בן זונה, הוא נראה טוב, כן, הוא נראה טוב.
עשיתי פאוס בכל הקרבות.
תשמע, הוא נראה טוב. שוורצנגר בשקרים אמיתיים, תשמע, הוא נראה טוב, ראית מה זה? כן, איזה רגליים יש לו, תשמע, הוא נראה טוב. נכון, זהו. אז עכשיו זה. אני מסכים איתך לגמרי לגבי ברד פיט, לגמרי.
שחקן מדהים בעיניי.
לגמרי, 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 לגמרי. טוב.
הבלש הצעיר.
הבלש הצעיר ברד פיט, נשוי לגווינת פלטרו, בת זוגו יש לציין בזכות הסרט הזה, לאחר מכן, והוא עובר לעיירה שלא קיימת במציאות.
כן?
כן. העיירה נקראת ברדג' קאונטי.
אוקיי.
ברדג' קאונטי, in the United States, on planet Earth. אין מקום כזה באמת. הוא עובר לשם, דטקטיב צעיר, מלא אמביציה, קצת כזה פרח, אוקיי? והוא עובר בדיוק כשבלש בשם סמרסט, שמגולם על ידי מורגן פרימן הנהדר, של שנות הזהב של מורגן פרימן, כמה שנים אחרי שושנק רדמפשן וכאלה, הוא בלש בדיוק יוצא.
דעתי זה שנה אחרי שושנק.
כן.
אתה חושב, זה 94 שושנק.
נכון, אוקיי. אז אלה השנים של מורגן, והסרט הזה יוצא בקיץ של 95. עכשיו, הוא עובר לאיזה עיירה.
מורגן כזה לפני פרישה, כזה הוא בשבוע האחרון שלו.
מורגן ממש ביום האחרון, שבועיים האחרונים, כשסדרת רציחות מזוויעה מתחילה to take place, אוקיי? לוקח לאנשים קצת זמן להבין איזה סוג של רציחות, מה מאפיין אותם, אבל כל סצנות הרצח בעצם לא רואים אף פעם רצח, רואים תמיד את הקריים סין.
את הזירה, כן.
אוקיי, רואים את זירת הרצח, מגיע לשם מורגן פרימן, בשלב מסוים ברד פיט, הם מתחילים לחקור ביחד, ומתחילים לפצח את זירות הפשע, זה סרט קלאסי מהסגנון הזה, ולהבין רמזים, לקבל גם רמזים מאיזשהו רוצח שאנחנו לא יודעים מי הוא, שבעצם מה שקורה זה ש... הסרט נקרא שבעה חטאים, כי בנצרות יש משהו שנקרא Seven Deadly Sins.
כן.
אוקיי, אתה יודע, הנצרות זה דת, סליחה על המשל נוצרים שמאזינים, אני לא מתכוון להעליב אף אחד, בניגוד ליהדות, כאילו יש, זה דת כזו של, אם תעשה את זה, כן, אתה מת, כן. אתה תהיה בהל, וזה כאילו, כן. זה לא על החיוב, זה על מה אל תעשה בחיים. גם ביהדות יש את זה, אבל לא Deadly Sins. ושם יש שבעה חטאים, ובעצם מה שמזהים לאט לאט, זה שהרוצח הזה בעצם מנסה לייצר לעצמו שבע דמויות שלדעתו הגיע להם למות בגלל שהם קיימו את החטא, כן. והוא זה יהיה זה שימלא את המוות. כן. אז אנחנו נעבור עכשיו על כל האמיתות המשובחות.
זה ממש מתחיל, אם אני לא יודע, הסצנה הראשונה של הסרט היא הזירה הראשונה
אני
של...
אני חושב שכן, וכולם זוכרים את זה, נכון?
כן.
כולם זוכרים, אני רוצה, אני... אז
תכף אני אשאל אותך איזה אותך הכי... טלטלה, זה לא הראשונה, אצלי.
נראה לי שגם אצלי לא הראשונה, אנחנו תכף ניגע בזה, נראה אם אנחנו מתואמים שם. אז הסרט מתחיל בזה שרואים איזשהו בן אדם, אב משקל, אוקיי? מאוד אב משקל, כאילו אוביס בצורה מטורפת, מת עם ורידים מנופחים ומפוצצים, בעצם קשרו אותו לכיסא, הדביקו אותו לכיסא, ופוצצו את האוכל, את הפה שלו באוכל עד שהוא מת.
פשוט... הכילו אותו פוצצו את הקיבה על ידי זה שהכילו אותו
הכילו אותו בספגטי בולונז עד שהוא מת
ופה החטא שלו הוא כאילו שהוא גרגרנות גרגרנות זה deadly sin בנצרות זאת אומרת להיות בן אדם שאוכל יותר מדי
נכון
אז אמרו לו אוקיי אתה כאילו הרוצח אמרו אתה גרגרן אני אתה תמות מהחטא שלך אני אביס אותך עד שתמות מזה
עכשיו בוא נספר
עכשיו תחשבו את כאילו הסצנות הן מאוד, הזירות הן מאוד גרפיות.
מאוד גרפיות.
אי אפשר, אתה יודע, מראים לך הכל. מראים לך. אתה רואה את זה כאילו.
מראים לך בן אדם מפוצץ באיזה. עכשיו אני אספר לך משהו. ההורים שלי, זה בדיוק הסוף של התקופה שהם היו באחר לפני שהם התגרשו, ואני ממש זוכר שהלכנו לקולנוע, לקולנוע פאר בתל אביב, אח שלי ואני ראינו...
פאר זה ירמיהו שם, לא?
כן.
כן.
אח שלי ואני ראינו לב הדרקון, משהו כזה, סרט כאילו כזה, וההורים שלי ראו שבעה חטאים. ואני זוכר שכאילו כל הנסיעה הביתה, היה כאילו, אני לא אשכח את זה בחיים, אני ואח שלי כזה מבסוטים, די כבר ערים באיזה 9 בערב, כאילו זה, מדברים, ואבא שלי אומר, כאילו לאמא שלי אומר, תקשיבי, אני מצטער שלא, אני לא הייתי יכול לשבת, כל הסרט, הוא עומד בקצה של האולם,
די.
והשתינו מכנסיים, כאילו, שמה, זה דבר, הוא, אני זוכר אותו אומר לה, כאילו, שמי, זה דבר הכי מפחיד שראיתי בחיים, כאילו, אני לא מאמין, אני לא מאמין, והוא מתחיל מדבר על זה, איך השמן הזה, איך שם עם ההוגה בתוך הפה, כאילו.
לא, גם בטוח שאחרי זה לא הלכתם לאכול באמורי מי, או אחרי כל הספגדיה הזה, לא היה, לא. לא היה מצב כזה.
שמה, זה, אני זוכר את זה, ואז תמיד היה לי פנטזיה שעולה מתי שאני אהיה מספיק בוגר כדי לצפות בסרט הזה.
אוקיי.
וכששלמתי את הקדר הזה שנה אחרי, כן, סתם לא. כשזה, זה היה נחמד. אוקיי, הבן אדם השני שמת, זה עורך דין בשם אלי גולד, שאגב, יש מי שעובד איתי בפייסבוק, באמת, שנקראת אלי גולד, וקוראים לו, כן, אילי גולד.
זהו, למאיפה זה מוכר לי אילי גולד? יש
דמות כזאת, לדעתי, גם במדמן או משהו כזה. אילי גולד זה גם באיזושהי מדמן, אבל גם בסדרה הזאת.
בפמליה, זה ארי גולד, אולי משם זה מוכר לי.
אולי מהאנטוראז', נכון. אז יש גם בסדרה הזאת אלי גולד, והוא...
זה שם קלאסי של יהודי, כנראה עורך דין יהודי נחלולי.
והחטא פה הוא גריד, כי הוא כמובן עורך דין, והוא כמובן יהודי, אז הוא חייב למות, ובעצם איך הוא הורג אותו? הוא מבקש ממנו, כמו בסוחר מוונציה, לחתוך ליטרת הרוצח. העלום, אומר לו, תחתוך מעצמך ליטרת הבשר,
כן.
הוא משאיר אותו שם למות.
הוא מדמם בעצם.
מדמם למוות.
יש איזושהי סמליות לליטרת בשר, נכון? יש לזה איזשהו...
כן, אפשר, כן, יש כאילו, את הסיפור של הסוחר מוונציה. מהכתובים. סוחר מוונציה ש...
כן, אבל גם זה מבוסס על איזשהו משהו מהכתובים, לא יודע אם זה הברית החדשה או זה, יש משמעות לליטרת בשר, שזה יש משמעות סמלית.
יש, כן, אנחנו בורים מדי כדי לדעת, בדיוק. אבל יש גם את הסיפור של הסוחר מוונציה, שהוא מבקש ממישהו, אומר לו, תשלם לי בליטרת בשר, ואז כן. השמות, הוא רוצה לאכול את זה, הוא יהודי, הוא אוכל את זה, כל מיני כאלה, אתה יודע. לאט לאט מתחילים להבין שיש איזשהו קשר בין כן. הזה, ואז יש עוד איזה רצח, פשוט משהו נורא והיום, אירועים בבית בושת.
זה, 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 זה לי היה הכי קשה.
בדיוק.
וואו.
נערת ליווי שחוטה לחלוטין, ובעצם מה שקורה, הגיע גבר שלא קשור, כדי להיות איתה, החטא אגב הוא תשוקה, לאסט.
החטא הוא שלה, כאילו.
כן, והרוצח, סליחה על הגרפיות, מכריח את הבן אדם שהגיע לשם, ללבוש סטרפון עם סכין ציידים מחוברת, לאיפה שנמצא איבר מין שלו, והוא מכריח אותו לעשות פשוט... מה שאתם חושבים, כאילו. וזה הכי נורא שיכול להיות.
אז זה היה הקטע שהכי טלטל שם?
הבחור.
בדיוק, אחר כך הולכים את הבחור וחוקרים אותו, זאת אומרת, הבחור שהכריח אותו לעשות את זה, כי כיוונו לאקדח לרקה, ואתה קולט שהוא פשוט, הוא משחק את זה, הוא משחק חצי דקה בסרט הזה, והוא מטלטל לך את הצורה.
נורא, שם, כאילו. הוא לא מצליח לדבר.
הוא לא מצליח לדבר, הוא רועד, הוא כאילו צורח, הוא עבר סיוט, יש שם קטע שאחר כך באים לבעל הבית, בעל הבית זנות הזה, ואמרו לו, תגיד, לא ראית פה, לא ראית את הבן אדם, את הרוצח נכנס לפה עם הסטרפון הזה, ואמרו לו, תקשיב, זה בית זנות, אנשים באים פה עם, עם מזוודות מלאות בשיט, כאילו, אתה יודע, נכון. בשביל הסטיות שלהם.
נכון מאוד. ובעצם צריך להבין, לא רואים שום רצח, מה שרואים, אפילו לא רואים במקרה הזה את האישה השחוטה.
נכון.
רואים חדר שהיה בו רצח, רואים את הבן אדם עמום, ואז רואים את התמונה של הסטרפון. יש תמונה וואו, של הראיות, כאילו שלושים, רק כן. מספיק, זה מספיק. זה היופי בסרטים האלה, של ה...
אתה משלים.
לפני היום, שאתה צריך להפעיל את הראש, וצריך לומר, זה היה... בדיוק ראיתי דוקומנטרי, הסיבה שראיתי את הלווין, סבבה, אתמול, ראיתי דוקומנטרי על הסרט. אוקיי? צריך לראות. והם אמרו שמשהו כך נכון, הוא אומר, תשמע, כשאתה יכול לדמיין את זה, זה פי אלף יותר מפחיד מאשר לראות את זה.
לקחת לי את זה, רציתי לדבר על זה במלטאות.
גדול. אבל זה...
יש תזה כזאת, זאת אומרת, זה לא...
ברור. כן. אז הם אמרו, אז ג'ון קרפנטר אמר בהלווין, תשמע, אני לא צריך להראות את הסכין שמשסף את ה... מספיק שזה, שרואים את העיניים של ה... יוצא מהם הרוח, כדי שתבין שכמה מפחיד זה.
כן.
ומספיק שיהיה איזה ש... ואותו דבר פה, אז זה גם. אוקיי, הרצח הבא, אני, אתה יודע, אני לא...
בערך בשלב הזה הם מבינים שיש פה איזשהו מכנה משותף, זאת אומרת, הם מצליחים לחבר את הנקודות של, הוא גם כותב להם, זאת אומרת, הוא כותב, הרוצח כותב להם את המילה, נגיד, greed בדם, בזירת הרצח, או last, או כל מיני דברים כאלה, והם מחברים את העניין של ה-seven deadly sins האלו.
כן. ניצור, יש עוד, סבבה, יש את הסוחר סמים הזה, שהוא מסמם אותו,
כן.
ומוצאים אותו זה. בסופו של דבר, הם הולכים ומתקרבים לפיצוח התעלומה, אני...
אבל הפיצוח עצמו בעצם, זאת אומרת...
אנחנו לא נגיד את זה.
לא, לא נגיד?
את הדבר הזה אני לא רוצה לעשות.
אוקיי, סבבה. רק נגיד
ש... אני חושב ש... שכדאי כאילו זה כזה.
סבבה, אין בעיה, רק נגיד ש... קווין ספייסי, את זה אפשר להגיד שהוא בעצם הרוצח בסוף, אבל... זאת אומרת, בסוף הוא די... זאת אומרת, לא בטוח שהם היום מגיעים אליו, הוא גם אומר להם את זה, אני באתי והסגרתי את עצמי, אחרת הם לא מגיעים אליי בחיים, כאילו.
צודק.
אז אתה אומר, אוקיי, אני רק אגיד לך את הספוילר שאתה לא רוצה לעשות, אני רק סיפור, סיפור קטנצ'יק, אחרי הצבא הייתי בטיול במזרח, זה הסרט היה אז בין שלוש, משהו כזה, ואני כבר ראיתי אותו. אבל הגענו אני וחבר ועוד חברה לכפר סופר נידח בפיליפינים, מקום שאתה נוסע אליו רק כדי לראות את אחד מפעילי העולם, זה הטרסות אורז המדהימות, זה צפון, זה קצה העולם באמת. עכשיו, אין לך מה לעשות שם בערב, אין כלום, יש, בעיירה יש מקולת, אין לך מה לעשות. אז מה עושים? אתה גם אין גסטאוזים, אתה יושן אצל משפחות.
אז אתה הולך לוידאומט, רואה בצד
לא, אתה... אז אין וידאומט, אז אתה כאילו...
רואה את הפיני ברזל ואת... כן.
אז אתה יושן אצל משפחות, אתה סוחר בכמה פזוס איזה חדר, וזה מה שעשינו, ישנו אצל איזה מאמה פיליפינית.
איפה אמרת שהיית? פיליפינים?
צפון פיליפינים, כן.
זה לא פזוס.
זה פזוס, זה פזוס, יש להם, אז לפחות זה היה, כי היה שם ספרדים שלטו שם 400 שנה. כן, ו... יש סרטים, אתה רואה סרטים, אתה רואה סרטים בדיווידי, כאילו זה מה שיש לעשות שם.
סרטי VHS יש לציין.
לא, אז אני חושב שכבר היה, אני חושב שכבר היה, לא, היה כבר דיסקים, זה היה דיסקים, דיווידי, מה שנקרא.
דיווידי.
דיווידי. קצור, זה מה שאתה, עכשיו אני ראיתי את זה, כל הסרט, אתה מכיר את זה שאתה יושב, רואה סרטים עם מישהו שכבר ראה, ואתה מכיר את זה שאתה זורק להם רמזים, אתה לא רוצה לגלות להם, אתה אומר להם.
אתה בלתי נסבל כזה?
אבל אני עושה את זה, אני משתדל שלא, אבל אני עושה להם, תזכור את הארנק האדום הזה.
אוי, לא.
אתה מכיר את האלה.
מה, אח שלי נגיד, שונא לראות את הסרטים בגלל זה.
זה האמת, זה בלתי נסבל. אי אפשר לראות אותך זה. זה בלתי נסבל.
תקשיב, תקשיב לשיחה הזאת.
אתה רואה את הבחור הזה? תזכור אותו. אתה מכיר את הנודיקים האלה? עכשיו תקשיב, אני ראיתי כל הסרט, אני מחכה שיגיעו לקליימקס המטורף שיש שם בסוף, בסצנת הסיום. עכשיו אני לא יכול להגיד את זה עד הסוף, כי אני אגיד שבשנייה לפני שזה קורה, כשאני כבר על קצה הספה, המאמה הפיליפינית עוברת שם ואומרת להם, the detective is, בקיצור היא אמרה להם מה זה, תקשיב, אני מסתכלים עליה, חבר שלי חשב שהוא חונק אותה, וקובר אותה בטרסת האורז הקרובה, כאילו, תקשיב, אני מסתכל עליה, באמא שלך, באמא שלך עשית את זה עכשיו,
but why? אז תקשיבו, הסרט הוא סרט קשה מאוד,
קשה מאוד,
יושב איך לנשמה, והסוף של הסרט, אני במקרה הזה לא אעשה ספוילר, כי אם זה היה ספוילר שקורה באמצע הסרט, הייתי עושה אותו, במקרה הזה, תראו את הסרט, הסוף שלו הוא מדהים,
איך חשבו על זה, איך חשבו על זה, איך חשבו על זה, מדהים.
מטורף.
מדהים.
זה גם, זה לא סוף שאתה יכול לחשוב עליו בשום צורה. זה לא, נגיד אני, נגיד לך דוגמה, כשראיתי פייט קלאב פעם ראשונה.
הם גם בונים את זה טוב, כי אתה, הרי כל הסצנה הזאת, אתה קולט שמשהו הולך לקרות, משהו הולך לקרות, משהו הולך לקרות.
אתה לא, אבל זה לא חשבת.
הוא גם אומר להם, הוא גם אומר להם, אנחנו מתקרבים, זה תכף קורה, אנחנו, כאילו, וואו.
צריך לומר, יש סרטים שבהם הטוויסט אפשר להעלות עליו בצפייה שנייה. אוקיי, למשל, פייט קלאב, אני יכול להגיד לך שאני כאילו לא ראיתי פייט קלאב שהוא יצא למקור, ואז הייתה לי אקסיט שאמרה לי, עכשיו תשב ותראה פייט קלאב. ואז יש סצנה שברד פיט שוכב עם אלנה בונם קרטר, יורדת למטה ורואה את אדוארד נורטון, היא אומרת לו, אתה לא רוצה להגיד לי משהו? הוא אומר לה, מה יש לי להגיד לך?
נכון, אז זה כאילו קצת
נרמז. ואז הסתכלתי על האקסיט שאמרתי לה, נו, זה ברור שזה הוא.
וואלה.
כן, ואז היא עושה לי, מה? איך? זה לנו, מה? זה לא ברור, כאילו, למה כוח כועסת עליו? הוא ירגע שכבה עם חבר שלו, איתו, כאילו. אז יש סרטים שאתה יכול לעלות על הטוויסט. יש עוד כמה כאלה שאתה תחשוב עליהם. שאטר איילנד.
נכון, נכון.
בסרט הזה אי אפשר. אתה מסכים?
לא, אין, אתה בכלל לא, כאילו, מי יכול, זה גם מפלצתי, כן? הסיום הוא מפלצתי, מי יכול לחשוב על זה בכלל, אתה מבין?
מפלצתי, הכי מדהים שיכול להיות,
והכי
מוצדק גם.
כן, דרך אגב, אתה מכיר את זה שכאילו אומרים הסרט שהוא אפל ופה שם, הסרט הזה הוא אפל, אבל הוא אפל גם ויזואלית. כל הסרט הוא שחור, קודר, כשהם כבר יוצאים לאור יום, יש גשם מטורף, אתה זוכר את זה? הכל שם גשם.
יש את הסצנה הזאת, המטורפת שהמרדף.
המרדף הזה, כן.
איזה מפחיד.
מפחיד.
איזה מפחיד, המרדף, איך אפשר לצלם את זה? הוא כך גאוני.
גאוני, עם הגשם על ה...
בדיוק, סצנה של מרדף, של שוטר אחרי בן אדם, שהיא לא קורית בלילה, באיזה... בפאקינג ברוד דיילט, אבל גשם שוטר.
באמצע הרחוב.
והוא לא מצליח לראות את הפנים שלו, ויש לו את הזכות האקדח לתוך העין. יואו, איזה מפחיד!
מפחיד
רצה. זה רצה. רגע, חמישה כוכבים.
מה, חד משמעית.
חד משמעית.
זה סרט קשה מאוד, צריך להגיד.
יש לו בנטפליקס אגב.
נכון.
סרט קשה מאוד, כן.
גם את רמבו אחד אגב יש בנטפליקס, לא אמרנו, יש.
סרט קשה מאוד.
תחפשו אותו רק במשחק הדמים, לא דרך רמבו. לא משנה. סרט קשה מאוד, צריך להגיד, זה לא קל לעיכול.
לא, בכלל לא.
יאללה, הסרט הבא שלנו...
אבל זה תור הזהב.
חד משמעית, זה אמצע ה-90s.
זה השושי רידמפשן, יוז'ואל סאספקט, שבעה חטאים, פורסט גאמפ, אמריקן ביוטי למי שאוהב.
נכון.
הוא מאוד אוהב. יאללה, אתה הולך, איציק, תמשיך.
מלטעות.
ג'וז. הלו הוא ג'וז.
יצא בשנת 75, בשנת הלידה שלי. כן.
סרטו היוצא מן הכלל טוב של...
סטיבן ספילברג.
לא של חוף כיסוס באלת. הבובים והזה. כן. כן. אוקיי, תן לי את זה.
סטיבן ספילברג היה בן 28.
וואו.
כשהוא קיבל לעשות את הסרט הזה, היה לפניו שני סרטים לא גדולים כאילו, שהוא עשה, תשמע, נתנו לו לעשות את הדבר הזה בגיל 28, נרוץ זריז על הזה, אני מניח שכולם או ראו או לפחות שמעו על הדבר הזה, זה גם התחיל איזשהו פרנצ'ייז שהמשיך אחר כך לעוד שניים שלושה סרטים נוראים, עזבו אתכם, רוי שיידר, השחקן הוא שריף ברודי, הוא מגיע לאי אמיתי, שבמדינת, זה כאילו ליד מי שמכיר קצת ארצות הברית, זו של קייפ קוד, מדינת מסצ'וסטס, הוא השריף החדש בעיר, זה אמור להיות כזה חצי פינוק בשבילו, כי הוא כבר, הוא כמעט לפני פרישה, יש לו כבר ילדים מתבגרים, זה, אתה יודע, זה סיפור הקלאסי של שריף שהיה הרבה שנים בעיר, ועכשיו מקבל איזשהו לפרוש באיזה אי עיירת נופש שלא קורה בכלום, בסדר? אבל הסרט מתחיל בעצם מזה שבחורה מותקפת על ידי קריש, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים רק את ה... זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הקריש.
זה היופי.
רואים בדיוק, רואים רק את המים מתמלאים בדם, ואחרי זה מוצאים פשוט חלקי הגופה שלה על החוף, כי היא נשטפת לחוף. השריף לוקח את זה נורא ברצינות, אבל כולם מסביבו בעיירה לא כל כך, והם גם לא רוצים כל כך לקחת את זה ברצינות, כי זה בעצם סוג של, תחשבו על טבריה או אילת ב-90, זה מין עיירה כזו שחיה לגמרי על התיירים שמגיעים בקיץ, זה קורה בקיץ, בתחילת הקיץ, אי אפשר עכשיו לעשות בלגן יותר מדי גדול ויותר מדי רעש, כי אלפי אמריקאים הולכים לחגוג את הקיץ שלהם בעיירה הזאת, ולפרנס את העיירה הזאת שחיה על זה, אי אפשר עכשיו לעשות בלגנים יותר מדי.
לא, צריך לעשות, אבל...
לא, אי אפשר מבחינת התושבים. כאילו, השריף הוא היחידי שמנסה לקחת את זה ברצינות. בשלב מסוים הוא מגיע להערה הזאת, ריצ'רד דרייפוס, שחקן מעולה, שם הוא ממש ממש צעיר. הוא סוג של חוקר קרישים, ביולוג ימי אמיתי, לא כמו ג'ורג' קוסטנזה. והוא בא כדי לתת את הזווית המדעית, מחקרית, מקצועית על מה שקורה שם, הוא מסתכל על מה שנשאר מהבחורה הזאת, ואומר להם, תשמעו, יש לכם פה עסק עם המלץ לבן, הקריש הכי גדול שיכול להיות, וגם חתכת מפלץ, זאת אומרת, גם חתכת קריש ענק אפילו בשביל הז'אנר שלו. אז השריף משתכנע שהם בצעות...
מה זה קריש ענק? עשו אותו כמו מגלודון, כן,
כן ברור. הרבה
יותר גדול מהגודל המציא.
ברור. אז השריף משתכנע, אבל ראש העיר למשל לא משתכנע שהמצב עד כדי כך גדול שצריך לסגור את החופים, הם בעצם עושים לסגור את החופים, והראש העיר אומר, תגיד, אתה רציני, זה כאילו, אין מצב, אני סוגר את הפרנסה פה לאלפי אנשים שחיכו לזה כל השנה, אני לא סוגר פה שום חוף.
זה ההחלטה הטרגית, כאילו.
זה ההחלטה, הם משאירים את החופים פתוחים, שור אינף, החוף פתוח והקריש אוכל עוד ילד הפעם. מזה הם כבר לא...
לפנות ערב שם.
מזה הם כבר לא יכול... לא, זה הראשון. הראשון זה לפנות ערב, השני זה באמצע היום עם ה...
אתה צריך לתאר את הסצנה לאנשים שלא ראו. אתה פשוט רואה בן אדם שוחה בים, ואז משיכות.
כן.
משיכות.
או של המזרון שהוא נמשך פתאום לתוך המים, או של השחיין עצמו וכאלו.
אני רק רוצה לספר לכם עכשיו שאנחנו מקליטים, פשוט מישהו נכנס לפה עם נכונות להקליט עם קומנו, ואני לא יודע מי זה.
כן, לא נורא.
פותח את הדלת וכזה.
רק החסר שהוא ישאל מי האחרון בזה, יש לי רק שאלה על האורתופד.
מצחיק.
בקיצור, עוד ילד, הקריש אוכל עוד ילד, אנחנו לא רואים את זה שוב, זה מדהים.
לא רואים את זה.
מזה כבר אי אפשר להתעלם, והאימא של הילד הזה אומרת להם, אתם הרגתם לי את הילד, הייתם צריכים לסגור את החופים ולא סגרתם, וזה עליכם, זה עליך השריף וזה עליך ראש העיר, מזה הם כבר לא מצליחים להתעלם, והם מחליטים לצאת לים כדי פשוט לצוד את הדבר הזה, הם, זה, לצאת...
קצב איטי, נכון? בקצב
כן, זה לאט.
סמנטיז.
כן, אמצע סמנטיז. הם יוצאים לים... השריף, רוי שיידר, החוקר ריצ'רד דרייפוס, ואיזשהו דייג מקומי בשם קווין, שזה הסירה שלו, שזה מה שהוא עושה, הוא צד קרישים, תדמיינו את האדם הכי מחוספס שאתם יכולים לדמיין אי פעם, מסוג האנשים שאוכלים בבוקר עופות קפואים, ומסובבים אומים עם היד, בלי מברג, כאילו אנשים הכי, כל החיים שלו מלאך קלאסי כזה, כמובן שהוא גם וטרן של המלחמה נגד היפנים, ויש לו סיפורי זוועה מהמלחמה. בעצם כל השליש האחרון של הסרט זה הקטע שבו הם יוצאים לים לצוד את הקריש, ובתחס זה כל כך טוב שזה יכול להיות, היה אפשר לעשות סרט שלם רק על השליש האחרון שבו הם יוצאים לים לתפוס את הקריש. מה שקורה בסוף זה שהם מאתרים את הקריש, הם מנסים לצוד אותו, הוא מחרב להם את כל הסירה, מטביע את הסירה בעצם, הבעל הסירה, הקווינט הזה, הוא אוכל גם אותו, ופחות או יותר ברגע האחרון הם מצליחים לזרוק לו לתוך הלוע העצום שלו איזשהו בלון חמצן, ואז לירות בזה מרחוק, ואז זה מתפוצץ לו בתוך הפה, וזה בערך כנראה הייתה הדרך היחידה שאפשר להשמיד את הדבר הזה.
כן.
בסדר? ככה הסרט נגמר. צריך להגיד, הסרט מבוסס הספר מאוד מאוד מצליח, שיצא רק שנה לפני הסרט.
וואו.
ממש, זה סרט שהיה איזה 44 שבועות ברשימת רבי המחר, אבל הסרט הצליח כל כך, שאחרי זה הוציאו שוב את הספר, עם על הכריכה שלו, הפוסטר המפורסם של הסרט. אתה מבין?
פוסטר שאין, כמו כך, אם יש בן אדם בעולם.
אין אייקוני ממנו.
אין, אני חושב שיש בהיסטוריה פוסטר אייקוני יותר מהפוסטר של ג'וז.
זה ברמה של סטאר וורס ואינדיאנה ג'ונס וכאלה.
יותר מאינדיאנה ג'ונס.
כן.
אי אפשר לא לזהות את זה.
אי אפשר לזהות.
זה
כמו המשולשים של פינק פלויד.
כן.
וכל הזה, כן. סופר אייקוני. הסרט שבר כל סי אפשרי בשבוע הראשון שלו, שהופץ בבתי הקולנוע. הוא בעצם התניע את הז'אנר הזה של סרטי קיץ. הדבר שאנחנו מכירים מהוליווד שמוציאים איזה בלוקבאסטר לקיץ, היום זה כל מיני רובוטריקים ומרוול ודברים כאלה.
רובוטריקים!
בדיוק. אז זה לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה, מין סרט קיץ שאתה מוציא וזה, זה הצליח בטירוף. עכשיו, הז'אנר הוא אימה בעיקרון.
אני, אתה יודע, הסרט הזה, אז הדבר היחיד בחיים שראיתי את האח שאני מפחד ממנו הגדול, זה הג'וז הזה, ענבל גם בזוג שלי, כאילו, אין. זה
מחזיק, סופר מחזיק. סרט בין 46.
עדיין מפחדים מהסרט הזה, כאילו. אנשים עדיין מפחדים להיכנס לאופן ווטרס.
חבך על הזמן. תקשיב, עכשיו, מה הגאונות פה? שהם, אתה אמרת את זה מקודם, הם הבינו שמה שאתה לא רואה, מפחיד יותר ממה שאתה כן רואה.
כי, אתה יודע למה? כי זה מייצר, כאילו, למה? אני מתחיל בפסיכולוגיה של זה, זה מרגיש כאילו זה יכול לקרוא, הרי, אתה רואה בן אדם שוחה בלב ים ואז הוא מת.
בדיוק.
אז גם אני אהיה בלב ים ואני אמות, אני לא צריך לראות את הקריש כדי שאני אמות,
לא,
פשוט נמצא פה.
הם גם נותנים לך רמזים, אתה רואה קצת את הצל שלו, אתה בשלב מסוים הם מנסים להעלות אותו לפני הקרקע, אז יש מיורים בו כל מיני צלצלים כאלה שמחוברים לחוויות, כדי שכאילו הוא יהיה קרוב יותר לפני הים, אז אתה רואה את החוויות שטות, אתה מבין, ואתה רק מהגודל של החוויות, אתה מבין כמה גדול הקריש. אתה מבין, כל מיני דברים כאלה. צריך להגיד דבר על הפסקול. אז, לא, זה לא פסקול אפילו, על הטודום, טודום, הסאונד המטורף הזה. בדיוק. שתבין, המלחים, זה הפעם הראשונה בערך שהמלחין ג'ון וויליאמס, שעשה אחר כך קריירה של 40 שנה יחד עם ספילברג בכל הסרטים, כל הנעימות שאתם מכירים, הסרטים של ספילברג, אינדיאנה ג'ונס, וכל זה, זה המלחין הזה, ג'ון וויליאמס, הוא לקח אוסקר על זה. כשהוא הציג לראשונה לספילברג את הסאונד הזה, ספילברג חשב שהוא מסתלבט עליו. זה שני תווים, הדבר הזה. תגיד, אתה מסתבט על זה, זה הסאונד של הסרט שלי? כן, אחי, תשתמש בזה. זה נהיה כל כך אייקוני, זה נהיה כל כך מפורסם. קיצור, סרט מדהים. סרט מדהים, מדהים, כוכבים, 4.5, קל.
4.5 קרישים. טוב, סרט אחרון היום, סרט שנקרא שתולים. סרט של סקורסזה, שזה במאי שאני מאוד מאוד אוהב, כמובן.
סרט הכי מאוחר ברשימה שלנו בעצם, נכון?
כן, 2005, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל לא עוברים את השנים האלה, כן? הסרט הוא סרט, 2005, זה סרט באמת אדיר, שהוא הייתה, היה הצלחה אדירה בשנייה שהוא יצא, ולו רק בגלל הקאסט שלו שכולל שלושה מהשחקנים הטובים ביותר אי פעם, וגם האהובים אלה יותר אי פעם, ג'ק ניקולסון, בתפקיד רב מפיונרים, נצר למשפחת מפיונרים שמנהל את אחת המאפיות הגדולות בבוסטון.
בוסטון.
זה סרט בוסטוני, וכשיש סרט בוסטוני זה אומר שגם מדיימון
יהיה שם, ברור.
בתצוגת משחק כל כך, אתה כל כך שונא אותו בסרט הזה, מדיימון. הוא כל כך טוב, הוא כזה underrated, דעה לך, מדיימון, הוא באמת...
אני לא יודע אם הוא under, הוא rated.
לעשות הכל. הוא rated?
אני חושב.
לא, ברור שהוא rated, כן, כי הוא עשה גם את המרשן וכל מיני זה, אבל כאילו... בשבילי הוא ממש טופ.
כן.
ודיקפריו, בעוד סרט שמראה איזה, לא רק פריטי פייס הוא, אפרופו ברד פיט, אלא שחקן מדהים. ראית את הסרט, אני מניח.
בטח.
יותר מפעם.
גם הוא כן, יותר מפעם, גם הוא בנטפליקס.
נכון, גם הדיפרטד בנטפליקס.
מלטעות לא, בדקתי את זה אתמול, לא אמור להיות יותר מדי מסובך למצוא את הדבר הזה, כן?
כן, כן. אז בעברית הסרט נקרא השתולים, באנגלית זה נקרא, זה דיפרטד, יש פה איזשהו משחק פנים, אבל בכל מקרה, אנחנו נתייחס לסרט כהשתולים, והסרט בעצם מגולל סיפור של חפרפרות בשלושה מקומות שונים, אוקיי? הסרט הוא כזה, ג'ק ניקולסון הוא מנהל את המאפיה בבוסטון, והוא מתעסק בסמים ורציחות ומה שהמאפיונרים עושים, אוקיי? מה שהמאפיונרים עושים. ולפני 25 שנה הוא פוגש איזה ילד חמוד בחנות, ואומר לו, מה קורה? מה אתה רעב? הוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, בוא, אני אקנה לך ארוחת צהריים, קודם ארוחת צהריים, הוא אומר לו, אם אתה צריך עבודה, תפגוש אותי במוסך בזה. ואז רואים את הילד, כאילו מסתכל עליו, טק, 25 שנה קדימה, זה מט דיימון, מסיים את האקדמיה לשוטרים. בעצם התוכנית של מט דיימון ושל ג'ורג' קוסטנזה, של ג'ק ניקולסון, היא לשתול את מט דיימון במטה הפוליציה, במטרה שמט דיימון יהיה החפרפרת שלו, ויעזור לו להתחמק מדין.
אבל לשתול ולגרום לו, הוא בחור מוכשר, שיעלה בסביבות, זאת אומרת, זה לא סתם שוטר מקוף, מה שנקרא.
נכון, לגמרי, לחשוב שיעלה בסביבות הדרגות, לעמדת מפתח, הוא בעצם חלק מהמאפיה. ומט דיימון נאמן לג'ק ניקולסון בצורה אבסולוטית, תלוי בו הכל, חי חיים מדהימים והכל. וזה קורה. ובמקביל קורה עוד משהו. בן של משפחת פשע, ליאונרדו דיקפריו, גם הוא חצי גאון, חצי אסטרונאוט, כאילו בפסיכומטרי וכאלה.
אבל פאקט אפ כאילו מגיל אפס. פאקט אפ
ברמות, הורי אחד בכלא, הורי שני מת, כן. כל מיני כאלה. הוא גם מסיים את האקדמיה לשוטרים, מגיע לתוך מטה המשטרה ופוגש שם את מרק וולברג האדיר, שבאמת הוא משחק
גם הוא,
שם.
גם הוא אין סרט בבוסטון בלעדיו.
הוא משחק את עצמו. כן. מרק וולברג כן. משחק את עצמו, והוא אומר לו, you're no fucking cop. אתה, ודיקפר אומר לו, מה אתה רוצה? כאילו, אני כל החיים שאתה עובד כל כך קשה להיות שוטר, הוא אומר לו, תקשיב, יש לי חדשות בשבילך. שוטר אתה לא.
הוא בא ממשפחה כל כך שמהצד השני, שהוא אומר לו, אחי, אתה לא שוטר.
עזוב, אתה לא שוטר, בוא, אתה עבריין, הוא משפיל אותו.
אתה עבריין עם מדהים.
ואז בעצם, כאילו, הוא משחק את הבטקוף, ואז בעצם המפקד של משטרת השוטרים החשים, אומר לו, מה שאני רוצה להגיד לך זה דבר כזה. אנחנו מוחקים את האידנטי שלך בתור שוטר, ואנחנו הולכים לשתול אותך במאפיה, ואתה תדווח אלינו. ואף אחד לא ידע בחיים שאתה שוטר, חוץ מאיזה פייל שיש עליך פה, שהסיסמה שלו, זה השם שלך, כדי שתוכל, כאילו, זה הכי ברור, שלא כן. פרצה, זה השם שלך, זה הסיסמה שלך, אז כאילו, ברור שזה אתה. אם תצטרך מתישהו תעצר, צריך להסביר את עצמך, אז יש לך חיסיון, אבל עכשיו נכניס לך לכלא לכמה חודשים, תצא ותשתלב במאפיה של ג'ק ניקולסון.
כן.
ואז בעצם קורים שני דברים הפוכים. מט דיימון נמצא במשטרה, ועוזר לג'ק ניקולסון לעשות דברים, ובשלב מסוים ג'ק ניקולסון מגלה שאצלו יש חפרפרת. ובמשטרה מגלים שאצלם יש חפרפרת, ואז הם מנסים לבוח אחד מהשני, ולמצוא אחד את השני במקביל. שזה היופי של הסרט. עכשיו, הסרט הזה...
עוד דבר, שנייה, אפשר להמשיך, זה גם דווקא בחירה מגניבה, כי בתחת סימן הייתי אומר לך מראש שזה הסיפור, היית אומר שכנראה דיקפריו הוא העבריין ששתול במשטרה ומט דיימון, נכון? כי מבחינת הקרקטר שלהם הם יותר מתאימים לזה.
כן,
יותר,
זה יותר היופי.
כי... יותר רגעני שמט דיימון הוא לא העבריין הסמוי.
נכון.
נכון?
נכון. עכשיו, מה שכל כך אהבתי בסרט זה רמות השנאה שיש לך ל... עכשיו, אין לי בעיה עם רעים בסרטים, כן? אבל רמות השנאה של מט דיימון בסרט הזה, ורמות האהבה שלה לדיקפריו בסרט הזה, הן מטורפות, ויש שם, רואים את האלף דיקפריו מדרדר נפשית בצורה מטורפת בסרט הזה, או יש לו חרדות.
שוב, מלכתחילה פאקט אפ כאילו.
כן, אבל הוא...
הוא הולך לפסיכיאטרית של המשטרה כאילו.
נגיד, הוא פוגש את ג'ק ניקולסון, יש סצנה מאוד מפורסמת, שג'ק ניקולסון אומר לו, תשמע, יש לי חפרפרת פה כאילו. ואז הוא אומר לו, זה אתה. אז דיקפריו אומר לו, זה לא אני. ואז הוא מוציא כף יד של מישהו שהוא רצח, והוא מרביץ לו עם הכף יד.
הוא צריך להגיד על ניקולסון, הדמות שלו בסרט הזה, הוא סייקו, הוא משחק כבר בן אדם שהוא מעל 60 בעצם, אתה יודע, אגוצנטרי מטורף, קוקהד כאילו, שעושה אורגיות קוקאין עם נשים צעירות, וכאילו הכי, הוא מטריל נזירות במסעדה, כאילו בן אדם הכי סייקו, לא נורמלי, רוצח, כאילו.
לגמרי.
בלי למצמץ.
עכשיו שניהם מפחדים ממנו, ואף אחד לא יודע על השני, והם עושים, יש שם סצנות מתח מאוד מאוד חזקות בסרט, שכאילו מי יעלה על השני קודם.
כן.
זאת אומרת, יש שם סצנה מאוד מפורסמת, שדיקפריו מגלה שמט דיימון הולך לפגוש את ג'ק ניקולסון, הוא מנסה לתפוס אותו, והוא לובש קסקט כמוך, כן. מט דיימון, ודיקפריו לא מצליח לראות אותו, הוא רודף אחריו, לא מצליח לראות אותו, אבל אחר כך מט דיימון הוא במשטרה, אז יש לו גישה למצלמות תעבורה, אז הוא חוזר, ומסתכל לו, כי הוא יודע שרדפו אחריו, והוא מחפש את דיקפריו, והוא גם לא מצליח לזהות אותו במצלמות, אחד אחרי השני. אנחנו לא נגיע לטוויסטים בסרט הזה, ואיך הסרט הזה נגמר ומתפתח.
סרט ארוך, שזה שעתיים וחצי לפחות לדעתי.
כן, אבל תשמע, זה סרט.
כן, כן. לא, אי אפשר היה לעשות אותו גם יותר, זה פשוט, זה ממש, זה חתול ועכבר, ועכבר עודף אחרי חתול, ואתה, יש מיליון דמויות.
הסרט אנטרטיינמנג, אנטרטיינמנג, אבל בצורה מדהימה,
ניקולסון, תשמע, ניקולסון דופק חשוב.
ודיקפריו, זה הופעה שמה. קיצור, אני לא רוצה לתת את כל הטוויסטים, כי חבל, זה קרוב מדי לסוף כדי שאני אגיד הכל. אני רק אגיד שהסרט הוא לא סרט אקשן, בשום צורה, זה סרט דרמת, מתח, אבל יש שם קטעים של מתח מתח, ויש שם כמה סצנות שאני רוצה לדבר עליהם, אחת ספציפית כאילו שאני אוהב עם הקרנברי ג'וס.
באתי להגיד עם החמוציות, ברור.
איזה גדול אתה.
לא, באתי להגיד שיש שם המון קטעים שהם, לא, אני אתן לך לדבר על זה, שהם מצחיקים.
כן.
מצחיקים בסלנג שלהם, מצחיקים בחספוס שלהם, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, בוסטון, הכי מחוספסת בעולם, זה האנשים הכי כאילו, אתה יודע.
אז אני אספר את הסלנג.
מישהו פעם אמר, יש קומיקאי מצחיק בשם ביל בר, שהוא אמר פעם שבוסטון זה עיר סופר מגניבה, היא בעצם סן פרנסיסקו, אבל היא סן פרנסיסקו גזענית. זה כאילו הקטע שלה.
מעולה. אז כשדיקפריו משתחרר מהכלא, הוא רוצה להיכנס למאפיה בעצם, אז איך הוא עושה את זה? הוא הולך לבר שהוא מנוהל על ידי הסגן של מנהל המאפיה, והוא מתיישב ליד מישהו, והוא אומר לו, לברמן, היי, אפשר בבקשה לשתות קרנברי ג'וס? ואז הבחור לידו מסתכל ואומר לו, קרנברי ג'וס? חברה שלי שותה את זה כשהיא במחזור, כי זה משתן. מה אתה במחזור? ואז דיקפריו לוקח את הכוס, ומרסק לבן אדם הזה.
יש את הקטע שהוא נותן איזה פאוזה של שנייה כזה שהוא כאילו חושב על זה דיקפריו, ואז הוא אומר, דופק לו את הכוס.
דופק לו כוס בפרצוף, פרק אותו מכות, זה מפיונר כאילו, ואז הם באים להפריד במנהל של זה שקולט שבעצם דיקפריו הוא חתיכת אידיוט. אגב, הקטע של דיקפריו שהוא גאון, אבל הוא משחק אותה הכי מטומטם בעולם.
והוא גם חמום מוח בטירוף.
כן, אבל הוא גם משחק אותה מטומטם ליד המאפיה, ואז המאפיה אומר לו, תשמע, תרגע רגע.
אתה לא יכול להרביץ פה לאנשים.
הבנת? בסדר, הבנתי אותך, אתה סייקו, אתה הבן של המאפיונר רובל, תרגע, כאילו. בסדר, תרגע, תשתה משהו, מה אתה רוצה לשתות? ואז דיקפריו אומר לו, קרנברי ג'וס. ואז המאפיונר אומר לו, מה אתה מחזור?
והוא מסתכל עליו כאילו.
זה גדול.
זה גדול.
זהו, אז יש שם כמה סצנות כאלה מדהימות, אני ראיתי איזה סרט מאסט, אני ראיתי אותו 1000 פעם.
כן, כן. אני ראיתי אותו בקולנוע, פעם ראשונה.
גם אני ראיתי אותו בקולנוע. שמע, בסוף הסצנה במעלית, שהם יורדים במעלית, זה
וואו.
לא, טופ 5 שוקינג שלך? אני הייתי בשוק.
מאוד שוקינג. אחרי זה, זה לא נגמר שם, יש את הקטע בדירה.
כן, כן, כן.
עם וולברג.
בסוף נגמר בדירה, אבל הסצנה של המעלית.
כן, כן.
שמע, זה, אין, אתה לא, אין. זה שוק פקטור שאתה, אני זוכר את עצמי יושב, כאילו, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אתה יודע מה אני מדבר?
לא ראית את זה מגיע, כאילו.
לא, בחיים לא ראית את זה מגיע. יש שם גם טוויסט על טוויסט. טוב. אנחנו סיימנו איציק, אני מבחינתי גמרנו, אז אני אזכיר את רשימת הסרטים. אז יש לנו את רמבו, רמבו ניתן לצפייה בנטפליקס, אחר כך אנחנו דיברנו על שבעה חטאים גם ניתן לצפייה בנטפליקס, יש את זה גם ב-YES לדעתי, למי שיש לו. הסרט השלישי שדיברנו עליו היה ג'וז, שאני מניח שלא צריך להיות לכם קשה לשמוע, והסרט האחרון, השתולים, זה דיפרטד, יש בנטפליקס, אז יש רשימת צפייה מצוינת. בשבוע הבא אנחנו נהיה פה שוב לעוד פרק יוצא מן הכל טוב, קיבלנו מלא רעיונות טובים עם מאזינים.
כן, תמשיכו אבל עם זה, אנחנו מאוד נהנים מזה שאתם שולחים לנו בפרטי, לא בפרטי, בציבורי,
לגמרי.
במכתבים, בגלויות.
לגמרי. וזהו, תמשיכו להביא פידבק, זה הפרק 5, איציק, אנחנו...
מי היה מאמין?
האמת, בהחלט.
לא נתתי לנו יותר מ2.
לא.
סתם.
יאללה, ביי. יאללה, ביי, תודה.